אתה מדבר איתו, ואתה מעוניין שהוא יקלוט. לפעמים אתה אפילו מעוניין שהוא יחשוב. כאשר אדם מסתכל עליך, הוא קולט מה שקורה אצלך. ואז המוח מועסק במה? בקליטה מה שאתה אומר. אבל מה קורה אם אתה רוצה שהוא יחשוב על מה שאתה אמרת? אז הרבה פעמים קשה להסתכל על הבן אדם וגם לחשוב ביחד. כי כאשר אתה מסתכל עליו, אתה בעצם, הקליטה היא דרך העיניים ואתה לא פנוי לחשוב עליו. ולכן אם מישהו אומר לך משהו, או אתה מדבר, או אתה מרצה, ואתה רואה מישהו שמקשיב לך, ואז הוא, ייתכן מאוד שזה הקליטה שמה שאתה אמרת. אז לפעמים אתה לא מחפש כל הזמן שהוא מסתכל עליך, אתה מחפש לפעמים שהוא מעוניין להפנים, ואז הוא מסיר את העיניים, כי זה מפריע. אוקיי, היום אני רוצה ללמד אתכם, ולשתף אתכם באיזשהו רעיון לגבי תקשורת, שהוא מעבר לזוגיות. כל מי שהולך להתעסק בחינוך וכל תחום שתקשורת חשובה, השיעור הזה מיועד להם. על אחת כמה וכמה, מי שרוצה שאשתו תבין אותו. אני מבין שיש פה כמה חבר'ה שזה לא יזיק. אוקיי. אתה, מישהו מגיע לרחוב בן יהודה, ורואה מישהו מסתובב, ככה. אז זה לפני תקופת הפלאפון. מישהו עדיין זוכר את התקופה הזאת? לפני תקופת הפלאפון, אז סלפון. מסתובב ככה. מה חושבים עליו? כפר שאול, תלביע, הביא אותו למישהו שיעזור לו. לי נראה שהוא לא כל כך שונה ממך וממני, חוץ הוא שכח לסגור את השער. שכח לסגור את השער. איך מגדירים חשיבה? מה זה חשיבה? דיבור בעצמי, נכון? אתן לכם דוגמה, אני בטוח שזה לא קרה לאף אחד מכם, מה שאני הולך להדגים. אבל פעם, יש לי איזשהו עבר פלילי עם דיאטות. דיאטות, תבין? זה כמו קורבן, יעלה ויבוא, זה עולה ויורד. אז בוא נגיד שיש מישהו שהוא רווק, מוזמן אצל אברך, נשוי טרי. יפה. ואשתו ודאי מכינה איזשהו עוגה ספשייל לבחור הזה, נכון? מה היא אומרת, הבחור הזה שיהנה מלבוא אליי. אבל מה שהיא לא יודעת, שהבחור המסכן הזה, אתמול התחיל דיאטה מספר 4 בחודש. תמיד הוא תמיד לא מצליח. אז הוא מתיישב, מתחיל ללמוד, והאישה מביאה איזושהי חתיכה, חלומות. הוא מסתכל. עכשיו, מה קורה בפנים? אז הוא אומר לעצמו ככה, תהיה גבר, תגיד לו, אתה התחלת דיאטה, תגיד נפלא, אבל לא. פתאום, מה קופץ? מה, אתה תעשה לה את זה? מה, היא לא תבין, מה, היא תחשוב שיש בעיה עם דיאטה, עם הקשרות שלי. מה, אני לא יכול לעשות לה את זה. פתאום עוד קור, לאף לאף כמוך. כל הזמן אתה מוצא תירוצים לא להמשיך בדיאטה. תגיד לו, וזה נגמר הסיפור. עוד פעם אתה כזה. זאת אומרת, פינג פונג הזה נקרא מה? לחשוב. לחשוב זה בעצם לדבר אל עצמי. אלא מה? יש חוקים ונימוסי תרבות. בתרבות שלנו אנחנו אומרים שאסור לנו, כאשר חושבים, להזיז את השפתיים. נכון? אגב, יש חלק של הפנים שלא רק מותר להזיז, אבל אם אתה מזיז אותם בצורה נכונה, אתה נחשב כחכם. נכון? תסתכלו חבר'ה. חכם, נכון? שוקל. זאת אומרת, הגבות מותר, נכון? אבל השפתיים לא. אוקיי? עכשיו, מה הדבר הזה של חשיבה? חשיבה היא בעצם איזשהו דיבור עצמי, ודרך אחד לראות את זה, או לדמיין את זה, זה כאילו בן אדם, זה הראש שלו, ניתן לו כמה אוזניים, איזשהו כיפה, הוא כאילו פרום, כזה. בפנים, יש לו כולנו, כאילו שולחן דיונים. ובפנים יש לנו דמויות. מה זה יש לנו דמויות? בוא ניקח רעיון על איך, מה, איך לבלות שבת הקרובה. אז אתה, יש חלק שאומר, מספיק עם, עם אורחים, מספיק עם הכל, רק אני ואשתי, שיהיה לנו טוב. ואז הבן שיש בך אומר, עוד פעם אני צריך להתמודד עם אמא, טוב, זה כבר חודשיים, בוא ניסע אל אמא, לפחות זה עוד חודשיים שהיא לא תעשה לי מה שהיא עושה לי כל הזמן. ואז פתאום הבעל אומר, אבל אני לא יכול לעשות את זה לאשתי, כי היא לא כל כך אוהבת שמה. אבל פתאום הצדיק בא ואומר, אני אגן עליה. זה יהיה אתגר, אנחנו נהיה ביחד. כן? ואז הדמויות האלו, הם בעצם דנים אחד עם השני. מה זה נקרא? חשיבה. עכשיו, אם אני בן אדם מסודר, ואני מקבל את עצמי ואני כבר רגיל לחשוב, השיחות האלו מתנהלות בצורה תרבותית. הוא מביע דעה, כולם מחשיבים. הוא מביע הסתייגות, הוא עונה. אם לא, אם אני לא יודע לנהל שיחה עם עצמי, יש בפנים איזושהי חוויה של פופוליטיקה, כל החלקים קופצים, צועקים, ובפנים בלגן אחד שלם. זאת אומרת, אני לא יודע לנהל שיחה תרבותית עם עצמי. כי יש פה, דמות נוספת. אלו הם הדמויות הרגילות. יש מה שנקרא בעל הבית. Okay. יש, כאשר יש לאדם מחשבה מסודרת, ולכל אדם, יש בעל הבית לחשיבה שלו. אז מה לדעתכם התפקיד של בעל הבית, התפקידים שלו? מה הוא אמור לעשות פה כאשר אתה חושב? מה תפקידו? קודם כל, בסוף, שמעתי, אנחנו עושים כך וכך. יפה, מה עוד?
לעשות סדר,
נכון? שתוק ילד, תשב, עכשיו אנחנו שומעים מהחלק שרוצה ללכת לשבת. אני לא רוצה שתקפוץ באמצע ותעשה לו את המוות. בוא ניתן את החלק הזה לדבר, אוקיי? אז הוא בסוף מכריע, הוא גם, בהתחלה הוא נותן את השיחה להיות תרבותית, מה עוד? הוא גם, אחרי שמחליטים, מבצע, ודואג שהם שותקים. כי אם לא, יש לפעמים חברה, שאחרי שמחליטים, החלק שלא קיבל את שלו, משגע לו את השכל. קופץ, עושה, צועק. אישיות חזקה, יש לו בעל הבית, הוא מנהל שיחות עם עצמו, מגיע להחלטות, הוא מבצע. יפה. אדם מסודר, הוא מקיים שיחות עם עצמו. עכשיו אני שואל שאלה אחרת. מה קורה אם אתה רוצה לדבר עם הבן אדם הזה? כי יש עוד דמות פה. ופה אנחנו מתחילים את החלק הזוגי. יש פה שומר. כן? מי השומר? השומר זה הדמות שאומרת, כדאי לי להקשיב למה שאתה אומר או לא. זאת אומרת, אתה באמצע איזשהו מהלך מחשבתי, מישהו ניגש, מתחיל לדבר איתך, ההחלטה הבסיסית שלך, אם אתה תקשיב לו, הוא לא. כי אחד הדברים המראים שכל מורה מגלה, שהוא יכול לדבר, הוא לא יכול להבטיח שתלמיד יפנים. נכון? ואז השאלה המעניינת היא, איך אני יכול לדבר כך שאני מעלה את הסיכוי שהוא יקשיב? נכון? או לפי כאילו הדמוי הזה, מה זה לחשוב שהשומר יזמין אותך, מה? לשבת פה. נכון? כי מאוד קל לדבר, אבל אתה בא לבית על השאלה, האם אתה תזמין מה שהיא אומרת לך לשבת בפנים. אוקיי? אז אם כן, אם אתה מדבר ואתה מעוניין שאשתך תקשיב לך, או שהתלמידים יקשיבו לך, או כל בן אדם יקשיב לך, אז בעצם איזה שאלה עלינו לשאול את עצמנו? איך לדבר כך שהשומר יגיד, כדאי להכניס את הרעיון פנימה. כי אחרת, מה יש לנו? בעצם שיחת חרשים. נכון? כי בזה שאתה אומר משהו, אין לזה שום משמעות. אם היא בעצם אומרת, לא מעניינת אותי. אוקיי? אז אם כן, לפי הדמוי הזה, השאלה היא, איך מדברים כך שמישהו יקשיב לך? מה יגביר את הסיכוי שבן אדם מולך יגיד, וואה, רעיון טוב, זה, כן? איזה כללים לדעתך כדאי לנו לרחוש לעצמנו? ואולי אפילו לחשוב על עצמך. מתי אתה מקשיב למישהו? ומתי בכיף אתה מחייך ומחפש את הדלת? אולי אפילו לא בכיף. אולי לא מחייך. מתי כן? מתי אתה כן מקשיב למישהו?
צורת דיבור.
או, צורת דיבור. לדוגמה, מה צורת דיבור שמושך אותך?
נעים, נחמד כרגע, לא
מה שבאת,
לא
תרומה עצמנות,
זה לא... גם
יכול
גם התוכן, גם
בנושא... לאט לאט, בוא ניקח את זה אחד. צורה. נעים, נעים, כן? לעומת זאת, מתי אני בדרך כלל סוגר? אם מישהו בא בקסח, משהו נגד. אם אני רואה במישהו שהוא הולך להגיד לי משהו, שזה מבחינת הצורה... אגרסיבי, תוקפני, בדרך כלל אני עושה את הדבר היפה, אני סוגר את ה... אבל אני מקשיב לו, אבל איך אני מקשיב לאדם שתוקף אותי? מה? לא, לא רק בהסתגעות, אני מגייס כל הכוחות שלי, בדיוק, לחפש איפה אני יכול, ברגע שהוא שותק, להוריד אותו. כי התוקפנות מעוררת אצלי תוקפנות, אוקיי? עכשיו, זה הצורה. מה לגבי התוכן? מה לגבי התוכן? אדם קרוב אצל עצמו. בדרך כלל אני מוכן להקשיב אם אני רואה בעשייה של הזולת או באמירה של הזולת משהו שיקדם אותי. משהו שהוא לתועלתי. מה זה תועלתי? אם זה יקדם את הקשר. אם זה משהו שיעזור לנו ביחד, אם זה משהו שאני רואה בזה משהו חיובי. אם לא, אז למה אני אקשיב? למה הדבר הזה יהיה חשוב לי? אני להפך, אני אנסה לדחות אותו, אני לא רוצה להקשיב לדברים שאני אומר לעצמי, בשולחן הדיונים הפנימיים אין לי שום תועלת להם. אוקיי? זה נראה לכם כנכון? אם אתם חושבים על השיחות שיש לכם? נראה לכם? אני לא שומע אותך.
אפשר להגיד תמיד דברים שהתחברו
והתקשרו,
אבל
לפעמים
צריך להגיד דברים שאתה יודע, זה כאן
התחיל הקושי, לא? לא, לא הבנתי. הקושי הוא לא כשמדברים דברים שכיף לשמוע. אז זאת שאלה מעניינת. זאת אומרת, בוא נגיד שיש לך משהו קשה להגיד, נכון? אז מה, איך בעצם אומרים את זה כך שבן אדם יקשיב? ואיך אומרים את זה שהיא לא תקשיב? מה? או, זאת אומרת, אפשר להגיד לדוגמה, את כזאת וכזאת בצורה מאוד תוקפני, או אפשר להגיד מה שאת עשית מאוד מאוד היה קשה לי. נכון? אחד זה בעצם לתקוף אותה, השני בעצם לדבר על החוויה שלי. נכון? או אפילו איך שאתה מרכיב את זה. אם אומרים יש לי משהו שקשה להגיד לך, אז כמה קשה לי להגיד את זה, האם זה זמן טוב לדבר? אז בעצם מה אתה מוסר? שאתה לא מעוניין בהתקפה, אבל משהו מעיק, משהו שאתה רוצה להעביר. אם אתה נכנס ופורץ וזורק, יש סיכוי טוב שהיא תתרגם מה שאתה אמרת בצורה, איך שזה נראה, כהתקפה. ברגע שאדם מרגיש מותקף, אז הוא בטבע הדברים מגן על עצמו ולא בפנים. אוקיי? אז אם כן, אנחנו מדברים על איזשהו מודל שעוזר לנו להבין את השני ולדבר בשפה שהוא מבין. כי יש פה נקודה נוספת. כל אדם בעצם מדבר בשפה שונה. זה מה שדיברנו פעם הקודמת, נכון? איך אני מגלה את השפה של הבן אדם מולך? איך אני מגלה איך הוא חושב? ואיזה אפילו מילים הוא משתמש בהם? כי פה החשיבה שלך מסתובבת בפנים עם שפה מסוימת, עם מילים מסוימות, עם ביטויים מסוימים. נכון? כי אתה מדבר עם עצמך. אם אני רוצה להבין איך אתה עם עצמך, איך אני מגלה אותו? דיבור. נכון? כי דיבור זה בעצם השיחות שיוצאות. אז ברגע שאני מקשיב טוב טוב שאיך אתה מדבר, אני מתחיל להבין את השפה הפנימי שלך. אז אם אני מבין את השפה הפנימי, אחד הדברים שמאוד מאוד מרגיעים את השומר, שאתה תדבר בשפה שהיא מבינה, או שהשני מבין. כי אם אתה מדבר שפה אחרת, מה הפנימיות שלך, תגיד? הוא לא שייך, הוא זר, הוא לא, אין לו מקום אצלנו, נכון? כמו כל הדברים שאתם אמרתם. אם אתה מדבר עם אדם ברכות, מעביר מסר שאכפת לך, אתה אומר דברים לטובת הבן אדם, כי הבסיס הוא טובתו, אז בעצם השומר, או הבעל הבית שומע, אומר לשומר, תפתח את הדלת. הבן אדם יכול לשבת איתנו, הוא רוצה בטובתנו. הוא לא בא לתקוף, הוא לא בא להרוס, הוא בא לעשות שלום ולהתחבר. אוקיי? ולכן, ככל שאנחנו חושבים וזוכרים את הרעיון הזה, שכאשר אני מדבר עם מישהו, אני מחפש דרך להיכנס פנימה, אז בעצם אני מתחיל לרכוש כלים כדי לדבר בדרך שהשני יבין אותו. אוקיי? אז אם כן, אתם דיברתם על צורה ותוכן, נכון? צורה בתוכן. מבחינת צורה, אחד הדברים הבסיסיים הוא שאנחנו בעיקר מדברים על עצמנו. כן? זה אחד הכללים הגדולים כאשר יש ויכוח. כי אני רוצה להעביר אותנו למצב של, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על שיחה רגילה, בדרך כלל לבן אדם אין לו בעיה עם אשתו. כן? אם אנחנו מדברים על דברים מסמכים, בדרך כלל שמה זה זורם. איפה זה מתחיל להיות בעייתי? בדרך כלל כאשר אנחנו לא מסכימים. זה מגיע לוויכוח. אז בוא נתחיל. כאשר אתה מתווכח עם מישהו, אתה, מה אתה רוצה ממנו? כאשר יש לך דעה אחרת מהדעה שלך. מה נותן לך את התחושה שאתה רוצה להיכנס ולהמשיך על אף השוני בדעה? שמה? אתה רוצה לשכנע, אתה אומר. אבל אני בעצם שואל שאלה אחרת. בוא נגיד שאתה רוצה משהו, ומישהו אחר רוצה משהו אחר. זאת אשתך, במקרה. וזה מתחיל להיות ויכוח. וזה ויכוח לשם שמיים. חייבים להתווכח על זה, כי אתם לא מסכימים אחד עם השני. שאלה, באיזה גישה אתה היית רוצה להמשיך ולהיות ביחד עם אשתך בוויכוח?
כבוד.
או, יפה. זאת אומרת, לדעתי, זה אחד הדברים הבסיסיים. אם אתה מרגיש שבוויכוח יש פה או אתה או היא, ואין שום כבוד לדעה שלך, מה זה עושה לך? איפה אתה? אתה בכלל באות. ואתה מחזיר, כי כמיים פנים לפנים, כי אם לב אדם, אדם. אבל אם אתה מרגיש מאשתך, מכל אדם, של האף שיתכן והוא לא מסכימים, הוא לא מסכימים כי הוא זה, אבל הוא מעוניין בדעה שלך, הוא מכבד את הדעה שלך, מה זה יגרום לך מבחינתו? אחר כך, להיות פתוח לשמוע את הדעה שלו. אז אם כן, לדעתי זה אחד הדברים הבסיסיים בכל ויכוח, שזה לא הולך להיות או-או. זה לא הולך להיות מצב שאו היא צודקת או אני, ואין כבוד לדעה השנייה. זה רק אני. כן. שאלה היא, מה נקרא להכריע? האם זה אומר לנצח, או אם זה אומר שביחד נלבן את הסוגיה ולהגיע להחלטה הטובה ביותר שיש במצב הזה? והאם הדעה הלא מקובלת זה דעה שאין לו שום כבוד, אין לו שום מקום? אם אתה תרגיש את זה, או אם אני ארגיש את זה, לא יהיה לי שום רצון להמשיך לדון בכל נושא שיש ויכוח. כי הרי אם אני לא מנצח, אז אני נשאר בלי כבוד. Okay? אז אם כן, לדעתי, בכל ויכוח, אם אפשר לגשת עם כבוד, זה אחד הבסיסים. מה עוד יכול להיות? איזה כלל נוסף יש בוויכוח? Okay? יפה. אתה אמרת שתי דברים. קודם כל לשמוע. בדרך כלל, בן אדם שמרגיש ששומעים למה שהוא אומר, הוא בדרך כלל פתוח אחר כך לשמוע למה שיש לך להגיד. אם יש ויכוח ואשתך יכולה לשמוע, מאוד מעניין אותי מה שאת חושבת. ייתכן ואני חושב אחר, אבל מה את חושבת ולמה? לא מתוך לעקוץ אותה, אבל באמת אני רוצה להבין מה את חושבת. בדרך כלל אדם שמרגיש את זה, הוא בהחלט פתוח לשמוע את הדעה השנייה. אוקיי? דבר שני שאמרת, זה לא להתפרץ, נכון? לא להגיע לכעס, לא להגיע לרגשות, אם אפשר, של רוגז וכעס. כי בדרך כלל הדבר הזה, זה דוחה את הבן אדם השני, שהוא מרגיש שהוא לא יכול להיכנס ולהביע את הדעה שלו, כי ברגע שאדם נכנס לכעס, הוא בדרך כלל לא שולט. כן? מה אומרים חזל? כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז מה הקשר בין, מה לדעתכם, מה הקשר בין עבודה זרה וכעס? למה זה עבודה זרה? מה? כן, בדיוק. שאם שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה אומר שאפילו הדיבור שלי קשור לקדוש ברוך הוא. ברגע שאני כועס, אז אין הקדוש ברוך הוא, זה יש רק אני. אז אם כן, אתה רוצה לדבר על דברים ללא כעס. כן, יפה. אז אם כן, כאשר אנחנו מדברים על עכשיו, עוד נקודה. בדרך כלל, כאשר מגיעים לוויכוח, עדיף לדבר רק על עצמי, מה שאני רוצה, ולא לדבר על הזולת. אחד הדברים הקשים ביותר בוויכוחים, כאשר בן אדם מתחיל להגיד אתה. אז בדרך כלל מה שממשיך זה לאו דווקא מחמאות. אז ברגע שאדם מתחיל להגדיר את האדם השני בתור א' ב' ג', ודאי שזה מעורר אצל השני תחושות דומות. ואז בעצם הוויכוח הרבה פעמים מתדרדר למקומות שאין סיבה בעולם שהזוג יגיע לזה. אז אם כן, אם אדם כועס, אם קשה לו, בדרך כלל עדיף רק לדבר על עצמו. אני מרגיש כך וכך, כאשר עשית כך וכך, זה גרם לי כך וכך. במקום להגיד, את כזאת, אני לפעמים עובד עם זוגות ואומר להם, בדיוק המשפט הזה, להוציא מהלקסיקון, בזמן של ויכוח, המילה את, או המילה אתה. ברגע שמשתמשים במילים האלו, לא עלינו בדרך כלל, הוויכוח מתדרדר למשהו שלא קשור למה שצריך להיות. אז אם כן, מה קורה כאשר בן אדם שומע מאשתו שכאשר כך וכך קרה, היא הרגישה לא טוב, היא הרגישה ללא כבוד שלא מתייחסים אליה. אז זה משאיר מקום לבעל להתנצל. אבל אם האישה נכנסת מיד עם יד על ההדק, עם אצבע על ההדק, ומרקנת המחסנית, אז בדרך כלל זה מעורר אצל הבן אדם התנגדות, ואי אפשר להמשיך את השיחה.